שלום וברכה, מסכת בבא מציעא דף כ, אנחנו מתחילים בדף י"ט עמוד ב, שורה חמישית מלמטה, תנו רבנן שנו רבותינו בברייתא. אדם שמצא שובר, שזו קבלה שכתבה אישה לבעלה, שהיא קיבלה ממנו את כתובתה, אבל הם עדיין נשואים. ואומרת הברייתא, שבזמן שהאישה מודה שבעלה אכן שילם לה את כתובתה, יחזיר את השובר לבעל. אבל אם אין האישה מודה שבעלה שילם לה את כתובתה, לא יחזיר את השובר, לא לזה ולא לזה, דהיינו לא לאישה ולא לבעל. עד לכאן לשון הברייתא ומקשה הגמרא. משמע מהברייתא שבזמן שהאישה מודה שהבעל אכן שילם לה את כתובתה, מיד אז אמנם יחזיר את השובר לבעל. מדוע? ולאיחוש, הרי קיים החשש, דילמה כתבה האישה את השובר כדי ליתן אותו לבעל בניסן, ולא נתנה את השובר בפועל עד תשרי. מפני שהבעל בפועל לא פרה לה את השלום הכתובה עד תשרי. ואז לז בנתה לכתובה בטובת הנאה מניסן עד תשרי, והלכה האישה בעודה נשואה לבעלה. בין חודש ניסן בו היא כתבה את השובר בפועל, לבין חודש תשרי בו היא נתנה את השובר לבעל מפני שאז הוא שילם לה את הכתובה, ומכרה לאדם אחר בזול את כתובתה. דהיינו, שהוא שילם לה עבור הספק שאם תמות היא, אז יירשן הבעלה והוא יפסיד את הכתובה, אבל אם ימות בעלה לפניה או שיגרשן הבעלה, אז הוא יהיה לוקח במקומה את כתובתה. מה שאומר שהבעל לא היה בעצם צריך לפרוע לה את כתובתה בתשרי, אלא ללוקח. והשובר שנכתב בשמה בניסן אין לו משמעות. וקיים החשש, ומה פיקלי שיוציא הבעל לשובר דכתיב בניסן, ואת למיטרף לקוחות שלא כדין. כי על פי השובר כתוב שהוא כבר בניסן פרה לה את כתובתה, וזה קודם לתאריך שמופיע על השטר של הלוקח. כך שלמרות שהלוקח קנה מהאישה את זכות הכתובה כדין, יחזיק הבעל בקרקע המיוחדת לכתובתה שלא כדין. ונמחיש את שאלת הגמרא באמצעות הציור הבא. אישה, בעודה נשואה לבעלה, כתבה שובר בניסן שבעלה פרה לה את כתובתה. אבל בפועל, הבעל פרה את הכתובה רק בתשרי. ובין חודש ניסן לחודש תשרי, קיים החשש שמא מכרה האישה את כתובתה בטובת הנאה לאדם אחר, שבמידה ובעלה ימות או יגרש אותה, הוא יקבל את הכתובה. מה שאומר שהבעל בתשרי היה צריך לפרוע את הכתובה לאותו אדם. אבל לכאורה, אם האישה מודה שבעלה פרה לה את כתובתה ויחזירו את השטר לבעל, אז על פי תאריך כתיבת השובר, יאמר הבעל שהוא פרה לאישה את הכתובה כבר בניסן, והוא יטרוף את קרקע הכתובה שלא כדין מאותו אדם שקנה מהאישה את הכתובה בטובת הנאה. הוא מביא על כך הגמרא שתי תשובות. תשובה ראשונה אמר רבא, הפכנו דף, שמע מינה מזה שאמרה הברייתא שניתן להחזיר את השובר לבעל, ולא חוששים שהוא יטרוף את הלקוח שלא כדין, שאיתה לדי שמואל, שיש הלכה כדברי שמואל, דאמר שמואל, המוכר שטר החוב לחברו, וחזר המוכר הזה, ומחלו את שטר החוב. הדין ששטר החוב אכן מחולו אצל הלווה. ולא רק שהמוכר עצמו יכול למכור את שטר החוב, אלא אפילו היורש של המוכר יכול להיות מוכל את שטר החוב ללווה. ובטעם הדבר יש מחלוקת של הרמב״ם והרייבד. הרמב״ם אומר שקניין שטרות בין אנשים זה רק מדברי סופרים, אבל מדאורייתא אין הראיות, דהיינו שטר נקנה, אלא רק גוף הדבר הקנוי בלבד הוא זה שיכול להיקנות. ולפיכך, המוכר שטר חוב לחברו עדיין יכול למחול על שטר החוב, ואפילו היורש שלו יכול למחול על שטר החוב, כי זה דין דאורייתא לעומת דין דרבנן. הרייבד לעומת זאת סובר טעם אחר, מפני שהלווה אומר ללוקח, אני לא שיעבדתי לך את עצמי, ולפיכך, אם כתב לו בשטר חובו, הרי אני משועבד לך ולכל הבאים מכוחך, אז הוא אינו יכול למחול מי שמחר את שטר החוב. אבל אם הוא לא כתב כך, הרי הוא שיעבד עצמו רק לבעל החוב המקורי, והוא הרי מחל לו את חובו. ולכן, אם אחרה האישה לדוגמה את כתובתה בחודש אייר, וכתובתה זה שטר חוב לכל דבר ועניין, וחזרה אחר כך, הוא מחלה על שטר כתובתה לבעלה בתשרי כאשר הוא פרה לה את הכתובה, הרי שלמפרע שטר החוב מחול, ואין שום בעיה בכך שהבעל טורף את הקרקע המיוחדת לכתובה מהלוקח. תשובה שנייה, הבעל אמר, אפילו תימה ליתה לדי שמואל, אפילו אם תאמר שאין הלכה כדברי שמואל, אחא במאי עסקינן, כאן בברייתא באיזה מציאות מדובר, בששטר כתובה יוצא מתחת ידה של האישה, והיא מביאה אותו לפנינו, כך שאין חשש שמא היא מכרה את הכתובה בטובת הנאה במהלך החודשים הללו, שהרי אילו הייתה מוכרת את כתובתה, אז היא הייתה מוסרת את הכתובה ביד הלוקח. וממילא נשאלת השאלה למה רבא לא אמר כאביי ולמה אביי לא אמר כרבא. ורבא לא אמר כאביי מפני שהוא אמר שאי אתה בא להאמין לאישה משום שטר כתובה שיוצא מתחת ידה, והרי עדיין חיישינן לשתי כתובות. מסביר רשי, שמה שני שטרי כתובה היו לה, ואז עדיין יש לחוש, שמה היא מסרה שטר כתובה אחד ללוקח, ובאה לחזור בה ולמחול אצל בעלה, ומוסרת לו שובר המוקדם לשטרו של הלוקח. אלא משום החשש הזה, ודאי צריך לומר שהברייתא סוברת כשמואל, ומתוך שבידה למחול עכשיו בתשרי את שטר הכתובה לבעלה, אז אנחנו לא חוששים, שמה היא כתבה את השובר בניסן ולא נתנה אותו לבעלה עד עכשיו. והבאי אמר על דברי רבה, חדה, דבר ראשון, שתי כתובות לא חיישינן. לא צריך לחשוש לדבר שאינו מצוי שבעלה נתן לה שתי כתובות, כך שאם כתובתה יוצאת מתחת ידה, אז אין חשש שמה שטר כתובה נוסף היה לה, ואותו היא מכרה ללוקח בטובת הנאה. ועוד אומר הבאי, גם אם תאמר, כדברי רבה, שחוששים שהיו שתי כתובות, וישטר אחד היא מכרה בטובת הנאה, הרי שובר בזמנו תעריף. דהיינו, כאשר הגיע השובר לידי הבעל בתשרי, הוא זוכה למפרע בשובר מזמן חתימתו, כך שלא היה ממכרה שבינתיים כלום. והסיבה ששובר מזמן הכתוב בו טורף, כי הבעל לטעמי לשיטתו דאמר, עדיו בחתומיו זכין לו. שכאשר בעל השטר מקבל לידיו את השטר, הוא זוכה למפרע מרגע חתימת העדים במה שהשטר מזכה אותו. ואומר את המשנה, אדם שמצא אגרות שום, שזה אגרות ששם הוא בית הדין נכסה הלווה למלווה עבור חובו, ואגרות מזון שהוא מצא, שזה אגרות שקיבל הבעל על עצמו לזון את בת אשתו מנישואים קודמים, או שהוא מצא שטרי חליצה שבית הדין רשמו שאישה מסוימת יכולה להתחתן כי היבם חלץ לה, ומעונין, מסביר רשי, קטנה יתומה שהיא סיוע אמא ואחיה לדעתה, היא יוצאה מבעלה במיעון והיא לא צריכה לקבל ממנו גט, אלא היא אומרת בפני שלושה, אני לא מעוניינת בפלוני בעלי, ואז כותבים לבדין שטר שהיא מיינה בפניהם, כדי שתהיה לה עדות שהיא מותרת להינשא. ושטרי ברורין והגמרה תסביר למה הכוונה, וכל מעשה בדין, כפי שראינו בדף תת זין, שזה שטרי חלטטה או שטרי הדרכתה, כל השטרות הללו הרי זה יחזיר. כי בכל סוגי השטרות הללו אין חשש שמה הוא נמלח ולא נתן אותם, שהרי בית דין לא כתבו את השטרות הללו, אלא כאשר הם וידעו שזה דבר מקוים, וגם אין חשש בשטרות אלו לפיראון מוקדם. וממשיכה המשנה, אם הוא מצא שטרות בחפיסה או בדלוסקמה, והגמרא תסביר מה הכוונה, או שהוא מצא תכריך של שטרות, או אגודה של שטרות, והגמרא תסביר את ההבדל ביניהם, הדין שהרי זה יחזיר. מפני שזה דבר שיש בו סימן. וכמה זה אגודה של שטרות? שלושה שטרות שקשורים זה בזה. רשב"ג אומר, שאם שלושת השטרות הם של אחד הלווה משלושה, אז הוא יחזיר אותם ללווה. ואם השטרות הם של שלושה הלווין מן האחד, יחזיר אותם למלווה. הוא מסביר רש"י, אם הוא מצא שלושה שטרות של לווה אחד, שלווה משלושה בני אדם, אז המוצא יחזיר אותם ללווה, שוודאי הוא פרה את השטרות, ומידו הם נפלו, שהרי אם הם נפלו מידי המלווים, מי קיבץ אותם למקום אחד? ואם הוא מצא שלושה שטרות שלוו את שלושתם מאדם אחד, אז המוצא יחזיר אותם למלווה, כי הדבר ידוע שממנו זה נפל. וממשיכה המשנה, אם הוא מצא שטר בין שטרותיו ואינו יודע מה טיבו, מסביר רשי שמדובר על אדם שהוא שליש בין המלווה והלווה, והוא שכח אם הלווה הפקיד אצלו את השטר או המלווה, או אולי שם המקצתו של השטר פרוע, אז הדין שיהיה השטר מונח עד שיבוא אליהו, והוא לא יחזיר אותו לא לזה ולא לזה. וממשיכה המשנה ומביאה הלכה נוספת, אם יש עמהן סימפונות, יעשה מה שבסימפונות. מסביר רשי, אם הוא מצא בין שטרותיו שובר שנכתב על אחד משטרותיו שפרעו אותו, אז הוא יעשה מה שכתוב בסימפון דהיינו בשובר, כך שהשטר שאצלו בחזקת פרוע. וזה למרות שהשובר הזה היה צריך להיות מונח ביד הלווה. בכל זאת אנחנו אומרים שכנראה הלווה האמין לו, כאשר הוא פרה לו את ההלוואה שהוא ייתן לו את השובר למחורת, ובסופו של דבר שכח המלווה ליתן לו את השובר. ושואלת הגמרא, מהי כוונת המשנה שטרי ברורין? הוא מביא על כך גמרא שתי תשובות. תשובה ראשונה, כאן בבבל תרגמו שהכוונה לשטרי טענתה, לפרוטוקול של הדיון, כדי שבעלי הדין לא יוכלו להתכחש למה שהם אמרו. פירוש שני, רבי ירמיה אמר שהכוונה זה בורר לו אחד וזה בורר לו אחד. מסביר רשי, כשבעלי הדין בוררים להם דיינים, כותבים להם שזה בירר לו את פלוני לדיין וזה בירר לו את פלוני לדיין, כדי שהם לא יוכלו לחזור בהן. ציטוט מהמשנה, וכל מעשה בית דין הרי זה יחזיר. ומביאה הגמרא סיפור שאת עיקרו כבר ראינו בדף י"ח. ההוא גיטה דאיש תקח בידינה דרבונה, מצאו גט בבית הדין של רבונה שהיה מקוים בהנפק באישור בדין, והשליח שהביא אותו אמר שממנו הוא נפל. דאב הכתיב בבגט שהוא נכתב בשבירי מטה, בעיר שבירי שנמצאת דעל רכיס נהרה, על נהר שנקרא רכיס. ואמר על כך רבונה, הפכנו דף, חיישינן לשני שבירי, שאף על פי שבעיר שבירי הידוע לנו אין בה שני יוסף בן שמעון, שמה יש עיר שבירי אחרת שיש שם יוסף בן שמעון אחר, ושם נכתב הגט עבורו, ומשליח אחר נפל הגט. אמר לרב חיסדא לרבה, פוק עיין, לך תעיין בדין שפסק רבונה, מפני דלאורתא באי לרבונה מנח, כי בערב רבונה יעשה לך בוחן על הדין הזה. נפק דק ואשכח, יצא ועיין רבה במקור לדין הזה, ומצא דתנן, ששנינו במשנה שלנו, כל מעשה בדין הרי זה יחזיר. זאת אומרת שאנחנו לא חוששים שמה יש שני יוסף בן שמעון בעיר אחת לעיר אחרת שאינה ידועה לנו. אמר לי כשהרב אמרם לרבה, היכי פש יתמר איסור הממונה. איך אתה לומד חשש בגט שזה איסור מדברי המשנה על מעשה בדין שזה שטרי ממון? אמר לו רבה בתגומה, תרדה, שזה לא ביטוי מחמיא במיוחד, או שהכוונה אתה משועמם או שוטה או עצל. הרי הברייתא לא אמרה רק מעשה בדין, אלא גם שטרי חליצה ומיונין תנן. ומספרת הגמרא שבעקבות השאלה של רב אמרם ותשובתו של רבא, פקע ארזה דבי רב, נשבר העמוד שבית המדרש היה נשען עליו. מר אמר שזה רב אמרם משום לתי דידי פקע. עמוד בית המדרש נשבר בגלל מזלי שכינה על שגידפתני. ומר אמר שזה רבא משום לתי דידי פקע. העמוד פקע משום שהשבת על דבריי לביישני בבית המדרש. ושואל הבן איש חי בספרו בלניו ידע, הדבר ייפלא, איך יגנה רבא כל כך לרב אמרם? ולכן הוא מסביר את הסוגיה באופן אחר. נראה לי בסייעתא דשמיא, תר דה היא שתי מילות, תר דה, כאשר המילה תר זה לשון התעוררות כמו תיר ולא תיר, ותיבת דה הוא רוצה לומר זאת בלשון התלמוד, כלומר תתעורר ותרגיש בזאת. או גם ניתן להסביר שטר רוצה לומר טיסה. כפי שפירש הערוך ערך המילה טר שני פירושים. האחד תתעורר לך שעתך, והשני טיסה אותך שעתה. אז על אותו משקל צריך לומר שרבא לא התכוון להעליב את רב אמרם, אלא הוא הרכיב שתי מילים ואמר לו תסתכל ותתעורר לדברי המשנה. אבל אף על פי שכוונת רבא כפי שכתבנו, הוא בכל זאת נענש בכך שהרכיב שתי מילים ואמרם בתיבה אחת, כאשר משמעותם לאוזן השומע לגנאי. הוא ממשיך הבן איש חי ומסביר שכל אחד מהם תלה את הדבר בעצמו כדי שיתוודא על אשר היה הוא סיבה לזאת, כך שהוא צריך לעשות תשובה ותיקון. וזו משמעות הלשון לתאי שהוא מספר אמת. ציטוט מהמשנה, מצא בחפיסה או בדלוס כמה. ושאלת הגמרא, מהי הכוונה חפיסה? עונה על כך, אמר ארבע בר בר חנה שהכוונה לחמת קטנה. מסביר רשי, חמת של אור שנותנים בו יין. וממשיכה הגמרא ושואלת, מהי הכוונה דלוס כמה? עונה על כך, אמר רבא בר שמואל, שהכוונה לתליקה דסווה. מסביר רשי, תיק שהזקנים מצניעים בכלי תשמישן, כדי שלא יצטרכו לחפש אחריהם. ציטוט מהמשנה, תכריך של שטרות או אגודה של שטרות וכו'. הוא מביא על כך הגמרא, תנו רבנן שנו רבותינו בברייתא. כמה הוא תכריך של שטרות שאמרה המשנה? שלושה שטרות הכרוכים זה בזה. וזהו סימן שהבעלים נותנים בהם, שהמוצא יכריז מציאה, שטרות מצאתי, וזה יאמר שלי הם ושלושה הם כרוכים זה בזה. וכמה היא אגודה של שטרות שהוזכרה במשנה? שלושה שטרות קשורים זה בזה. עד לכאן לשון הברייתא, ומדייק את הגמרא, שמעת מינה מהברייתא שקשר מהווה סימן. כי יש קשרים שאינם דומים זה לזה, ויאמר המעבד כך וכך הקשר עשוי, כי אם לא תאמר כך, אז מה הסימן בכך שיש שלושה שטרות קשורים זה בזה? ואם כך, הרי ניתן לפשוט מהברייתא את השאלה שמעלה הגמרא בדף חף ג', האם קשר מהווה סימן או לא. דוחה הגמרא שלא ניתן להוכיח מהברייתא האם קשר מהווה סימן או לא, שהרי התני רבחיה, שנה רבחיה בברייתא, שאגודה של שטרות זה לא שלושה שטרות קשורים זה בזה, אלא שלושה הכרוכים זה בזה. וכריכת השטרות יחד נחשב כסימן, כי בדרך כלל אנשים כורכים שטר שטר לעצמו, ורק קושרים אותם ביחד, וזה כרך את שלושת השטרות יחד. אי אחי, אבל אם כך מקשה הגמרא, היינו תכריך. אז מה ההבדל בין תכריך של שלושה שטרות הכרוכים זה בזה, לבין אגודה של שטרות שגם זה שלושה כרוכים זה בזה? מתרצת הגמרא שתכריך של שלושה שטרות זה שכאשר כל אחד ואחד מהשטרות בראשה דחברי. זאת אומרת שמשלוש השטרות יצרו כן שטר אחד ארוך, שכאשר פותחים אותם ניתן לקרוא אותם ברצף מהראשון לשני לשלישי. אגודה לעומת זאת מדובר דרה מועדה די וכרוכות. מסביר רשי שהוא השכיב את השטרות זה על זה אורכו על אורכו של חברו וגלל את כולם ביחד. ושואלת הגמרא, מוצא השטרות, מה הוא מכריז? הרי אם הוא יכריז את מניין השטרות שהוא מצא ג' שטרות וזה המאבד יבוא וייתן סימן שהם היו כרוכים יחד, אז קשה מה עיר יתלטה? מדוע מדובר במשנה שהוא מצא דווקא ג' שטרות? הרי אפילו אם הוא מצא טרן שש שטרות נמי, גם במקרה כזה הוא יכול היה להכריז שהוא מצא שתי שטרות, כי הבעלים צריכים לתת סימן לא את כמות השטרות אלא את הכריכה שלהם ביחד. אלא אומרת הגמרא שצריך לומר כדאמר אבינה בפרק הבא, שאדם שמצא מטבעות טיבר מכריז. הוא מכריז שהוא מצא מטבעות בלי לפרט את הכמות. החנמי, אז כך גם בענייננו, שיטרי מכריז. הוא מכריז שטרות מצאתי, והמאבד צריך שיאמר גם את מספר השטרות שהוא איבד, ובנוסף לקח את זה שהם היו כרוכים יחד. ולכן העמידה המשנה דווקא שהוא מצא שלושה שטרות, כי אם היה מדובר על שני שטרות, אין מניין השטרות מהווה סימן, שהרי מיעוט המילה שטרות זה שתיים. ציטוט מהמשנה, רשבג אומר אחד הלווה משלושה יחזיר ללווה וכו'. הוא מבאר את הגמרא את דברי רשבג. דאי סל כדעתך, כי אם היה עולה על דעתך לומר ששלושת השטרות שהלווה מוזכר בהם, דמלווין נינו, הם נפלו מהמלווים ולא מהלווה, מהי באו גבי הדדי? מה גרם להם להתקבץ למקום אחד? הרי שלושת המלווים הם אנשים שונים, ולכן אמר רשבג שכנראה זה נפל מהלווה. מקשה על כך הגמרא, דילמה, אבל אולי לקיומינו אז לי. אולי שלושת המלווים הלכו לבית הדין, כל אחד בזמנו כדי לקיים את השטר שבידיו, ובית הדין שלחו אותם אצל סופר הדיינים שכותב את ההנפק את הקיום לכל השטרות, ובדרך אולי זה נפל מהשליח. מתרצת הגמרא שמדובר דמיקאי מהשטרות כבר. ממשיכה הגמרא ושואלת דילמה, אבל אולי מיד הדספרה נפיל, שלאחר שהסופר כתב את הקיום הם נפלו מידיו. מתרצת הגמרא, לא מה שאיניש קיומי ביד הדספרה. לא מצוי שאדם ישהה שטר מקוים ביד הסופר, ולכן לא מסתבר שהצטברו אצל הסופר שלוש שטרות ונפלו מידיו. ציטוט מהמשנה, שלושה שלבו מאחד יחזיר למלווה וכו'. הוא מבאר את הגמרא את ההיגיון בדברי רשב"ג. דאי סל כדעתך, כי אם היה עולה על דעתך לומר דלווים נינו, שהשטרות הללו נפלו מהלווים לאחר שהם פרעו את החוב והוחזרו להם השטרות, מהי באו גבי הדדי? מה עושים שלושת השטרות זה אצל זה? אלא כיוון שהמכנה המשותף בשלושת השטרות זה המלווה, אז מסתבר שהם נפלו מהמלווה. מקשה על כך הגמרא, דילמה, אבל אולי למכתבינו אז לי. שלושת הלווים הלכו לכתוב את השטרות, וכל אחד נתן את השטר לסופר, ושלושת השטרות ביחד נפלו מהסופר, ובעצם מעולם לא לבו בשטרות אלו. מתרצת הגמרא שצריך לומר דקטיבי בתלת ידי ספרי, שהשטרות כתובים על ידי שלושה סופרים שונים, ולכן בהכרח שהם לא נפרו ביחד מאותו סופר. ממשיכה הגמרא ומקשה, ודילמה, אבל אולי לקיומינו אז לי. אולי הלווים הלכו לבית הדין כדי לקיים את השטרות, ובית הדין שלחו אותם אצל סופר הדיינים שכותב את ההנפק לכל השטרות, ובדרך לסופר הם נפלו ביחד. מתרצת הגמרא שלא מסתבר לומר כך, שהרי מלווה מקיים שטרי, אבל לווה לא מקיים שטרי. אינטרס לקיום השטר יש למלווה, מה שאין כן ללווה שלא מעניין אותו אם השטר לא יהיה מקוים. ציטוט מהמשנה, אם יש עמהם סימפונות יעשה מה שבסימפונות. הוא מסביר רש"י שסימפון זה שם כללי לדבר שמבטל דבר אחר. ולכן שנינו לגבי קידושי אישה ולגבי מכירת עבד, שמום שמבטל את הקידושים או את מכירת העבד גם הוא קרוי סימפון, כי הוא מבטל את המקח. וסימפון במשנה שלנו הכוונה לשובר תשלום המבטל את השטר. אמר רב ירמיה בר אבא שאמר רב, סימפון היוצא מתחת ידי מלווה, וזה לא דבר רגיל ששובר התשלום מונח ביד המלווה ולא ביד הלווה שפרע את החוב. אז אף על פי שהשובר הזה שכתוב בכתב ידו של המלווה הוא אינו אלא כמשחק ומהטל בלווה ופסול השובר, כך שעדיין ניתן לגבות את החוב על ידי שטר החוב. הוא מבאר את הגמרא את הדברים. לא מבעיה, לא צריך לומר שכאשר יש שובר ביד המלווה שהוא כתוב בכתב יד של סופר, ששובר כזה פסול, דאיקה למימר כי ניתן לומר ספרה יתרה מלא וכתב. הזדמן למלווה סופר וסבר המלווה, הרי אם יבוא בעל חובי לפורעני ואני אין שטרי עכשיו בידי, אם לא יהיה שובר מוכן לי הוא לא ייפרע לי כלום. ולכן הוא כתב את השובר. אלא החידוש בדברי רב, שאפילו כאשר השובר כתוב בכתב ידו של המלווה הוא פסול, למרות שיש צד לומר שמסתבר שהלווה פרע לו את החוב, שהיות והוא יודע לכתוב שובר, לא היה סיבה שהוא ימהר ויכתוב את השובר ללא פיראון, מפני שייתכן שהוא כן כתב את השובר בלי פיראון, כי הוא סבר, דילמה מיטרה מיבאתי בין השמשות וכפרה לי, שמה הלווה יגיע לפרוע לי בזמן לחוץ של בין השמשות בערב שבת, והיא לא יהיבנה לי, אם לא יהיה לי שובר מוכן לתת לו, לא יאיב לי זוזי. אז הוא לא יהיה מוכן לתת לי את הכסף, ולכן אכתוב אנא, אני אכתוב בעצמי ואכין את השובר, וכי הייתי לזוזי יתן לי, כדי שכאשר הוא ירצה להביא לי את הכסף, יהיה לי שובר מוכן לתת לו. ומביאה הגמרא 5 קושיות על דברי רב ירמיה. קושיה ראשונה, תנן, הרי שנינו במשנתנו, אם יש עמהם סימפונות, יעשה מה שבסימפונות. וכאן במשנה מדובר במלווה, שמצא בין השטרות שלו, שובר שמבטל את אחד משטרי החוב, ואמרה המשנה שהשובר אמיתי, ולכן הוא לא יכול לגבות את מה שבשטר חוב, וזה סותר את דברי רב ירמיה. עונה הגמרא שצריך להסביר את משנתנו, כדאמר רב ספרה, שדבריו יובאו בקושייה השלישית, שמדובר שנמצא השטר בין שטרות קרועין. החנמי, אז כך גם במשנתנו צריך להסביר, שמצאו בין שטרות קרועין. ולמרות שהשטר שלו אינו קרוע, סומכים על השובר, שאכן השטר נפרע, כי מקום השטר שהוא נמצא בין שטרות קרועין, מוכיח שהשובר הוא באמת, שהרי אם השטר לא היה נפרע, אז המלווה לא היה נותן את השטר אצל השטרות הקרועין. כך אומר רש"י הפירוש הראשון ששמעתי, אבל לי נראה שכוונת המשנה שנמצא השובר בין השטרות הקרועין, ולכן יש צד לומר שיתקבל החוב, ולכן השובר נמצא בין השטרות הקרועין, כי הוא לא נצרך למלווה, אלא הוא נצרך ללווה, והלווה שכח אותו ביד המלווה. ולפיכך נתנו המלווה עם השטרות שאין צריכים לו. שהרי אם המלווה כתב את השובר כדי שיהיה מוכן לו לך שירצה הלווה לפורו, אז הוא לא היה נותן אותו עם שטרות שאין צריכים לו. וממשיכה הגמרת האשמה, בו שמע את השאלה השנייה על דברי רבי ירמיה, שאומרת המשנה בבבא בתרא, כאשר יש שני יוסף בן שמעון בעיר אחת, ונמצא לאחד בין שטרותיו, שובר שכתוב בו שטרו של יוסף בן שטימון פרוע, והיה לאותו אדם שני שטרות על שניהם, הדין ששניהם פרועים, מפני שכל אחד מהם יכול לומר, על שלי נכתב השובר, וזה סותר את דברי רבי ירמיה. גם כאן עונה הגמרא, כדאמר רב ספרה בשאלה הבאה, שנמצא בין שטרות קרועין, החנמי, אז גם את המשנה בבבא בתרא צריך להעמיד, שנמצא השובר בין שטרות קרועין. וממשיכה הגמרא תשמע, בו שמע שאלה שלישית על דברי רבי ירמיה. ממשנה במסכת שבועות, שאומרת שיתומים לא ייפרו מיתומים, אלא בשבועה. הוא מפרט את המשנה מהו שבועתן, שבועה שלא פקדנו אבא, בצוואת המיטה שלו שהשטר הזה פרוע, ושלא אמר לנו אבא, קודם לכן שהשטר פרוע, ושלא מצאנו בין שטרותיו של אבא ששטר זה פרוע. עד לכאן לשון המשנה, זאת אומרת שאם הם כן מצאו בשטרות של האבא, שובר שאומר ששטר החוב הוא פרוע, סומכים עליו, וזה סותר את דברי רב ירמיה. וכאן המקור לתשובה שאמר רב ספרה, שהמשנה מדברת שנמצא השובר בין שטרות קרועין. וממשיכה הגמרא תשמע, בו שמע שאלה רביעית כנגד דברי רב ירמיה. שיש ברייתא שאומרת, סימפון שיש עליו עדים מתקיים בחותמיו. הוא מסביר רש"י שהגמרא מבינה בשלב הזה, שהמלווה שהשובר בידיו טוען לא נפרעתי את החוב, והוכחה לדבר שהרי לא מסרתי לידך הלווה את השובר. ואמרה הברייתא שהתקיים השובר בחותמיו. זאת אומרת, על פי חותמיו התקיים, שאם החותמים מעידים שאכן הם חתמו על השובר, אז אין המלווה נאמן. אבל כל זמן שלא מקיימים את השובר, הרי המלווה נאמן שלא פרו לו את החוב. שהרי השובר יוצא מתחת ידיו של המלווה, והמלווה אומר שהשובר פסול. וזה סותר את דברי רב ירמיה. מתרצת הגמרא, אימה, תאמר, שהנוסח הנכון בברייתא זה לא יתקיים בחותמיו, אלא יתקיים מחותמיו. הפכנו דף, וכוונת הדברים, דשיילינה לאו לסהדה, היא פרוע, היא לא פרוע. שצריך לשאול את העדים שחתומים על השובר אם הם ראו את הפיראון בפועל. ואם הם לא ראו אותו בפועל, אז נאמן המלווה לומר שלא נכתב השובר, אלא כדי שיהיה לו מוכן לכשייפרע. וממשיכה הגמרא תשמע בו שמע קושייה חמישית על דברי רב ירמיה. שאמרה הברייתא, סימפון שיש עליו עדים כשר. דהיינו, שובר שנמצא ביד המלווה ויש עליו עדים, הוא כשר לפסול על ידו את שטר החוב, אז אם כך כשר על רב ירמיה. מתרצת הגמרא, מהי הכוונה עדים? עדי קיום, שעל ידם כתבו בית הדין הנפק, ובשובר כזה רב ירמיה מודה שהוא מבטל את שטר החוב, שהרי בית הדין לא מקיימים את השובר, אלא אם כן הלווה פרה את חובו. מביאה הגמרא סיוע להסבר הזה, הכנה ממסתברה. כך גם מסתבר להסביר שהעדים הכוונה לעדי קיום, מדקטני סייפה, מזה שכתוב בסוף הברייתא, ושאין עליו עדים פסול. ומהי הכוונה אין עליו עדים? אילי, האם תאמר שזה לא מדבר על עדי קיום, אלא עדים החתומים על השטר עצמו, אז האם מדובר דלקה ילווה עדים כלל, שאין עליו כלל עדים? האם זה דבר שצריך למימר דפסול שטר כזה? אלא לאו, בהכרח שבסייפה מדובר על עדי קיום. ואם בסייפה עדים הכוונה לעדי קיום, אז גם ברישה עדים הכוונה לעדי קיום. וחוזרת הגמרא לדון גופה בגוף הברייתא שהבאנו בשאלה הרביעית. סימפון שיש עליו עדים מתקיים בחותמיו, ואם אין עליו עדים, ויוצא הסימפון מתחת ידי שליש, או שיוצא הסימפון לאחר חיתום שטרות, הדין שהסימפון כשר, הוא מסביר רש"י. אם הסימפון יוצא מתחת ידי שליש, זאת אומרת שאין הלווה מוציאו וגם לא המלווה, אלא שהם הפקידו את השובר ביד שליש שביניהם, הדין שהוא נאמן לומר שהחוב לא נפרע, או שיצא השובר אחרי חיתום שטרות, זאת אומרת שהוא יצא לפנינו כשהוא כתוב בשטר החוב עצמו אחרי החתימה על השטר, שגם במקרה כזה השובר כשר לפסול את שטר החוב. עד לכאן לשון הברייתא, ומסבירה הגמרא, כאשר השובר יוצא מתחת ידי שליש, הוא כשר לפסול את שטר החוב, דהא המנה המלווה לשליש, שהרי על כורחך אין כותב את השובר אלא המלווה, והוא סמך על השליש ומסרו לידו, אז סומכים על השליש כאשר הוא אומר שהלווה פרה את החוב. ובמקרה שהשובר יוצא לאחר חיתום השטרות, דהיינו כשהוא כתוב בגוף שטר החוב אחרי החתימה, נמי, גם אז הוא כשר לפסול את שטר החוב, שהרי דאי לאו דפריה לא הווה מרה ללשטרי. אם החוב לא היה פרוע, המלווה לא היה מסכים שיכתבו את השובר על גוף שטר החוב, שהרי בכך הוא מראה, דהיינו מקלקל את שטרו. בשעה טובה, הדרן הלך הפרק הראשון, שניים מוחזים. עד לכאן דף חף, למעוניינים בהרחבה, הבאנו את פירושו של הבן איש חי על חילופי הדברים בין רב עמם לרבא. וזו הזדמנות להרחיב עליו. הרב יוסף חיים מבגדד, מכונה לעתים הריח הטוב או על שם ספרו הבן איש חי, היה מקובל, דרשן, מנהיג וראש קהילה, מחבר ספרים ואחד הפוסקים הבולטים מתוך אנשי הרוח של יהדות המזרח. כאשר היה כבן שבע, נפל לתוך באר עמוקה תוך כדי משחק, אך ניצל, וביותו בבור נדר שכשיצא מהבור יקדיש את כל חייו ללימוד תורה. את ראשית לימודיו הוא התחיל בתלמוד תורה אצל דודו, אחי אמו, הרב דוד חי מאיר יוסף ניסים סלמן מעתוק. בגיל 14 הוא התקבל לבית המדרש לרבנים בית זלקה בראשותו של הרב עבדאל הסומך, והיה לתלמידו המובהק. בגיל 17 הוא ניסה לרחל, ביתו של הרב יהודה סומך, דודו של רבי עבדל הסומך, ונולדו להם בן ובת. הוא התפרנס משותפות עסקית עם ארבעת אחיו, ואף על פי שלא היה שותף פעיל בניהול, הוא הקפיד שהשותפים הפעילים התנהלו על פי ההלכה. הוא סירב לקבל שכר כרב קהילה ומימן את הוצאות ספריו מכספו. הוא היה בקשר רציף עם המקובלים מישיבת המקובלים בית אל בירושלים, אימץ את מנהגיהם והנחיל אותם ליהודי בבל. הוא הזכיר תדיר את ארץ הקודש בדרשותיו, ודאגתו לשלומם של היושבים בה הייתה רבה, לא רק בדיבורים באה לידי ביטוי אהבה זו, אלא גם במעשים. הרב יוסף חיים נהג לשלוח את ספריו לדפוס בירושלים, ובכך לעזור בפרנסת אנשי ירושלים, ולהביע בכך את מעלתה וקדושתה של ארץ ישראל בעיניו. משימה זו הופקדה בידי תלמידו, הרב בן ציון חזן, נזכיר אותו בהמשך, ובשליחותו הוא ייסד את ישיבת פורת יוסף שברובע היהודי, ישיבה שנחשבה לישיבה הספרדית המרכזית, והוא ניהל אותה עד יום נפילתה עם נפילת הרובע במלחמת השחרור. בנוסף, הקפיד הבן איש חי כי כל הכספים אשר נאספו בקופות ארץ ישראל אכן יגיעו ליעדם על ידי שלוחי דרבנן מארץ ישראל. הוא תמך רבות מכספו ואף שידל נדיבים מבני קהילתו לבנות בארץ ישראל. בהשפעתו תרם הגביר יוסף אברהם שלום מקלקוטה את כל הונו להקמת ישיבת פורת יוסף בעיר העתיקה בירושלים, וזאת לאחר שהוא שכנע אותו כי עדיף להשקיע בדבר לטובת הנשמה היהודית מאשר לגוף. במקור הגביר רצה להקים בית חולים. הרב יוסף חיים רכש בית וכרם בחברון שבארץ ישראל כדי לקיים בה מצוות התלויות בארץ. בקפה בניסן, תף רש חפטט 1869, הוא יצא יחד עם אחיו הרב יחזקאל ועלה לרגל לארץ ישראל להשתתך על קברי הצדיקים שבה. הוא ישב מספר ימים בקרב בניהו בן יהוידע, נתגלו לו שם סודות רבים וגדולים, ואף שנשמתו באה מנשמתו של בניהו בן יהוידע, לכן הוא קרא לספריו בשמות של בניהו בן יהוידע ובכינויים שלו. גם בקבר רבי שמעון בר יוחאי הוא ביקר, ובו הוא חיבר את הפיוט ואמרתם כל לחי. משם המשיכו לירושלים, בהגיעם אליה לאחר תלאות רבות התקבלו בכבוד רב על ידי גדולי וחכמי ירושלים. אחת הסיבות לנסיעתו לשם הייתה ללמוד עם תלמידי ישיבת המקובלים בתל. לאחר מכן הוא המשיך דרומה לחברון לפקוד את קברי האבות במערת המכפלה ולבקר את גיסו, הרב אליהו מן ישיר כיהן בה כרב ראשי. הוא אף ניסה לקנות את מערת המכפלה בסיוע של הנדיב שמעיה אנגל מדמשק, אך ללא הצלחה. בשובו לעירו הביא הרב חיים מארץ ישראל אפר, אותו הוא פיזר על רצפת בית הכנסת בו התפלל, וגם אבן מירושלים אותה הוא קיבע בראש כותל המזרח שבבית הכנסת. הוא נפטר בי"ג באלול תרס"ט 1909, כשהיה בדרכו להשתתח על קבר יחזקאל הנביא בכפר כפיל שבעיראק. כעבור ימים אחדים הוא הובא לקבורה בבית העלמין בבגדד בתום מסע הלוויה המוני, אבל ב-1961 נהרס בית הקברות היהודי בבגדד, וליהודי העיר הותר להעביר בחופזה את עצמות הנטמנים אל אתר קבורה חלופי במזרח העיר. העצמות הועברו ללא המצבות, וכך עבד גם קברו של הבן איש חי בבגדד. אבל כאן לא מסתיים הסיפור. הרב אברהם עדס, מחכמי חלב שבסוריה, עלה לירושלים בשנת 1895 והתיישב בשכונת הבוחרים, היה נוהג לקום בחצות הלילה ולהגות בתורת הסוד. לילה אחד נפלה עליו תנומה, ובחלומו הופיע הרב אברהם לניאדו, מחכמי חלב שנפטר 300 שנה קודם לכן, כשהוא לבוש בבגדי לבן. אותו לילה התברר למפרע כליל פטירת הבן איש חי. וכך מספר הרב יעקב קצין בספרו פרי עץ הגן. בליל י"ג אלול תרס"ט, אחר חצות, היה עוסק בתורה כדרכו בקודש, פתאום נתנמנם באשמורת, וירב, הנה הרב רבי אברהם לניאדו, אבי הרב רבי מאיר לניאדו, זקנו של הרב הגאון רפאל שלמה לניאדו ז"ל, לבוש לבנים, וישאלהו, עטר את ראשי, לאן הולך? ויענה, הודע לך כי נפטר הרב הגאון רבי יוסף חיים בבבל, ואני הולך להביאו לירושלים. ונתעורר אבי מורי שוב, נתנמנם שנית, וירב, הנה הובאה מיטתו של הגאון. רבי יוסף חיים טוב הנזכר, וקהל גדול עומדים, והרבנים פלוני ופלוני וכו' לדורשי ומספידים עליו והתעורר, ואז לא היה שום מדיעה מזה בירושלים. ואולם ביודעו, כי מגלים לו בחזיון לילה נכונה, פנה בבוקר לחכמי הבבלים אשר בירושלים, וישאלם, אם יש לכם איזה הודעה ממצב בריאותו של הגאון ריח טוב מבבל, ענו ואמרו, יש ידיעה שהוא חולה זה ימים אחדים, לא יותר. הרב שתק ולא סיפר להם מעניין חלומו כלום. אחר שעות בא מברק מבבל ירושלים, ובו מודיעים כי הגאון הריח נלקח לבית עולמו בעת עלות השחר י"ג אלול תרס"ט. בשמוע עטרת ראשי דברי המברק, אז סיפר להם מה שראה בחזון לילה, שכבר הובילו מיטתו לירושלים, וגם סידר להם לעשות הספד, ופלוני הרב הספיד בראשונה, ואחריו הרב פלוני. וכן על דרך זה, הכל כפי הסדר שהראו לו בחזיון לילה, ויעשו כן, והוא פלא. אבל גם כאן לא מסתיים הסיפור. הזכרנו את הרב בן ציון חזן, שהיה שליחו של הבן איש חי, וכאשר נפל הרובע היהודי, והוא הובל עם שבויי העיר העתיקה לירדן, הוא לא היה בטוח שישוב מן השבי, והוא חשש שסיפור הקבורה של הבן איש חי יישכח, לכן הוא הזדרז לגלות לחברו, הרב המקובל אפרים מנשה הכהן, את הסוד הכמוס שלא גילה עד אז לאיש. את הסיפור הזה הוא לא חלם באשמורת לילה, אלא הוא חווה אותו בעצמו, כי קברן החבר'ה קדישה שקרא את הקבר במו ידיו, הוא זה שהתייצב בביתו כדי לדרוש את שכרו, במצוות האלמונים שנשאו את הנפטר מבגדד, והוא זה שהוביל אותו אל חלקת הקבר הטריה. ואת כל הסיפור הזה מספר את המצבה מעל קברו של הבן איש חי בהר הזיתים, ואפילו מוזכר שם גובה שכר הטרחה של הקברן חצי לירה זהב.